טוב, אנחנו מוכזים בשיפולי מחשבותיו של הרב שגר על התשובה, שהוא אחרי שיפולי התשובה של רבי נחמן במאמר הראשון, במאמר הפתיחה לספר תשובי נפשי. ואני רוצה קצת לסגור מעגל שפתח לבו על תחייה והתחדשות, ונקרא לפי שכתבתי ב... מחשב. אני רוצה לגלגל קצת על הפסק של העלאה לעולם הבא, על הודעה ושעשוע עולם הבא, מה המשמעות של הדבר הזה מבחינתנו, התענוג עולם הבא. ואחר כך לגלגל תורה ו' שעיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. ואחר כך אם נספיק נלך גם אל הכפר להיזהר וגם בלימוד זכות. נראה כמה שנספיק וכמה שאתם תגלו עניין ונוכל ביחד להשתתף ב... זה נמצא במחשב, גם הקובץ של רב נחמן משורי נפשי וגם ההערות ששלחתי הבוקר, מה שיצא בשיעור, בגרופ. אז טוב, ואני רוצה גם להראות איזה משהו שמאוד מאפיין את הרב שגר, שהוא גם מבחינתי אישית הוא תמיד יוצא לי קשיים, אבל לא נקדים את המאוחר, בואו נגלגל כאן ביחד. כן, אני אתחיל כאן בספר, זה נמצא בעמוד 18, זה דבר שכבר הזכרתי פעם שעברה. קווי המתאר של התשובה ברורים: אותנטיות, התחדשות, תחייה והיות להוויה. כמובן שבילים גבוהות אלו די פשוט ונוכל לתארו בקלות. האם אנו חיים כפי שאומנם היינו רוצים לחיות? כל אחד מאיתנו מבחין שיש זמנים, אירועים, חוויות שמלאים חיות ויופי, ולעומתם זמנים של יובש אשר אין בהם חפץ. פעמים אנו חיים יותר ופעמים מדרדרים לריקנות, בנאליות, חוסר טעם ומשמעות. ישנם מילים, רעיונות, אמיתות המעוררים בנו תחושה חזקה ומשמעותית של המציאות, שמלהיבים אותנו, ממלאים אותנו בשמחה וטעם. התחדשות ותחייה בהקשר זה פירושם להתקשר לאותה מלאות, לחיות באופן אינטנסיבי יותר ועמוק, כפי שראוי שנחיה, כפי שפעם מאזנו לחלום. מילים אלו לקוחות אמנם מהלקסיקון הקימי האקסיסטנציאלי, אך בעיני רבי נחמן משמעותן מרחיקת לכת הרבה יותר, וכאן הוא עובר לדבר על תענוג עולם הבא. אבל בואו נראה לפני כן. בכתיבה של הרב שגר, תמיד אחד הדברים המופלאים בדמות שלו, בכתיבה שלו, בצורת החשיבה שלו, אבל גם אחת התנועות המתסכלות, יוצרות תמיד תחושה שאתה הולך צעד קדימה ומיד מפרק אותו והולך שניים אחורה, וזה חוזר פה ממש לאורך כל הדרך, כלפי מה הדברים אמורים. מצד אחד הוא כתב כאן איזה קטע שהוא ממש, אני מרגיש את ההזדהות שלו עם הדברים, שיש רגעים משעממים, אין לך חיות, הכל משעמם, הכל בנאלי, ימים שסתם כזה. מי שלא מכיר אותם שירים את ידו. וישנם ימים כאלה שבהם אנחנו חיים חיים של מלאות ושמחה וממש מלאות של הוויה, כמו שהוא מכנה בשפה של רבי נחמן. מי שחש תחושות כאלה שירים את ידו, אפילו לפעמים אין ידיים מורמות. ואני חושב שזה תחושה נורא מעניין, כשדברים על הריקנות והבנאליות וחוסר הטעם, כל הידיים מורמות, אפילו מחייכים, מה כאילו, מה אמרת, מה שאלת. עכשיו אם יש גם מצב שבו יש רגעים שמלאות של הוויה, מתחילים עם איך שככה נתגרד בכיסא. יש לי אנגיה, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אין לנו אמון שיהיה גם רגעים טובים. אצלנו ברור שהכל צריך להיות יותר בלא טוב, אבל זה סתם מערב סוגריים. כל פעמים הרב שגר מדבר כאן באופן מאוד נוגע ללב, אבל מיד מסריג הזה, זה אומנם לקוח מאוצר המדים האקסטנציאלי, זאת אומרת, אל תחשידו בי. לא נגרעתי לניו אייג', לא הפכתי להיות פתאום איזה אדם שככה עם האופטימיות הנויג'יסטית שמתחברים והכל בסדר. אז הוא ממש ככה, זה מאוד אפייני לו, שמצד אחד הוא תמיד אוהב לדבר, שהוא מאשר, בעקבות הפילוסופים, שהוא מאשר את הדבר תוך כדי ביטולו. כלומר שבאיזשהו מקום הוא הולך עם האקזיסטנציאליזם, זה היה ממש, תדעו לך שבשנות ה-90, כעסקת מספר פעמים, בשנות ה-90 זה היה התקופה האקסיסטנציאליסטית של הרב שגר כשהיה בית מורשה, ואז באמת יצא לאור הספר של ארתור גרין, בעל האיסורים, שיצר ממש ככה כלכלה, כי זה ספר המחקר, אני חושב שהיה הראשון, לא ממש ראשון, קריית וייס, היה אחרים, אבל הוא משום מה תפס תנופה באותה תקופה. אני לא יודע אם זה מה שהניע את הרב שגר שהוא להתעורר לרבי נחמן או סיבות אחרות, אבל זו הייתה תקופה שהבאת הוא שם את רבי נחמן במרכז התנועה הזו של הניו-אייג' בקדושה, נקרא לזה, כל התנועה האקזיסטנציאליסטית, שהמאמר הזה ודאי משקף את הרוח שהייתה, שהוא התחילה לפאר, אולי לא התחילה, אבל מאוד התעצמה בשנות ה-90 כשהיה בית מורשה, שם הוא בעצם הביא את רבי נחמן במרכז התיאור היתרים האקזיסטנציאליסטיים, אבל כדרכו הוא תמיד אומר דברים ומיד מסייג אותם, הוא אומר אותם ואומר את הפקם באותו רגע. כאילו המשפט הזה, שהרצף של הכתיבה הוא לא מקרי, הוא כתב את זה בצורה מאוד, וגם המאמר הזה, בניגוד לכל הספר שאני כתבתי אותו, כמו במובן עבר עליו וכל זה, אבל אני כתבתי אותו עם השיגונות שלי, את המאמר הזה הוא כתב בעצמו, זה לא היה, לא, במאמר הזה לא התערבתי. אבל יש שעקור, הוא כתב אותו ממש מילה במילה, ולכן הדיוק והאופן שבו הדברים משורשרים, תדעו לכם שהרב שגר היה, מבחינת הדיוק האינטלקטואלי והדיוק האסתטי, הוא ממש היה, זה ממש פליאה לראות איך הוא כתב ואיך הוא פעל. הדיוק והבהירות, זה ממש קו ונקי, ממש. אין מילים מיותרות, אין מעברים, אין שרשור ממעבר למעבר בלי שזה עבר אצלו את הבדיקה הקפדנית, מה הבדיקו עושה, כן? לכן מותר לנו להתעקש פה על האופן שבו הדברים, לא רק התוכן של הדברים, אלא האופן שבו הם מוצגים ובאופן שבו השרשור של הדברים, וזה ממש הרב שגר, אפשר לראות כאן מטבע הדברים, עוד אתה לשאל, מה מזה רבי נחמן, ואיפה הרב שגר באיזשהו מקום ידע שהוא פרש את רבי נחמן, וזה לא, וזה רבי נחמן יכול לסבול עוד משמעויות, שאני אעשה את איכשהו תרב להנציג פה פערים לדעתי, שמתגלים אפילו כאן בהקשרים שאנחנו לומדים עכשיו, בין רבי נחמן, איך שאני תופס אותו באופן הפשוט, לבין הפרשנות של הרב שגר את רבי נחמן. אבל זה באמת לא כך משנה, זה לא חשוב אם רבי נחמן יתן הסכמה למאמר הזה או לא. זה לא מטריד את רבי נחמן, זה לא מטריד את הרב שגר גם. זה לא מטריד אותי. כלומר, זה לא כך משנה בעצם מה כל אחד היה אומר על הדברים, אבל הדברים הם ראויים ללמד לפני עצמם, כי הם באמת דברים שאותי ממש הביאו גם לתחייה וגם להתחדשות כבר לפני שנים, ואני כל שאני חוזר עליהם, אני גם כשום מתמלא במלאות של הוויה. ועכשיו, כשאומר את המילים, מילים אלו לקוחות, אמנם נאלץ כאן הקיני אקזיסטנציאליים, אך בעיני רבי נחמן משמעותם מרחיקת לכת הרבה יותר, הוא התכוון למה, אל תתפסו אותי כאן במין רגשנות אקזיסטנציאליסטית של הניו-אייג'יסטים שרוצים להתחבר. יש כאן משהו הרבה יותר נוקב והרבה יותר תהומי, ועליו הוא הולך הלאה. בצד אחד הוא כן מדבר בשפה קיומית, הוא מדבר בשפה קיומית לא כי הוא ראה בזה גישור וערוץ להגיע ללב השומעים, לב החבר'ה. הוא דיבר כך כשהוא דיבר כך הוא באמת היה שם. הוא באמת חי באותה תודעה ובאותה שפה של מלאות קיומית אקזיסטנציאליסטית, אבל מיד הוא גם היה ברובד אחר, היה ער לעובדה שהוא מדבר בשפה הזו, והוא לא לגמרי מוכן לעמוד מאחוריה, מפני שהיא גם מהשפה האקזיסטנציאליסטית וכל תרבות תלוי, יש מאחוריה גם הרבה קליפות וגם הרבה בלוף וזיוף, ולכן הוא מיד אומר, אני לא נמצא בשפה האקזיסטנציאליסטית. זה מין הערה מתודולוגית שלי למה שעשה הרב שגר, ולא רק כאן, זו הזדמנות פשוט לומר את הדברים. יש פה איזה מין הזדמנות לומר את הזדמנות שלי לומר את הדברים המתודולוגיים הללו, אבל יש כאן באמת נקודה נורא חשובה ברמת הצורה של החשיבה לצורת הכתיבה. לא להתמכר לשום דבר. אתה גם כשאתה רואה רעיון שמלהיב אותך, תעמוד מיד עם איזה מין עמת ביקורת. תסתכל על מה שאתה מדבר עכשיו. אל תרוץ מיד לומר משהו, וואו, כאילו, כולך אורות ומתוצאות, גילינו כאן את העולם, יש עכשיו גם, יש חשיבה קיומית וכו' וכו', שאגב יש בה אנרגיות מאוד, מאוד מלהיבות ובאמת מאוד משמעותיות, אבל מיד הוא חותר תחת האמירות האלה עצמה, כמו שעשה גם בקטע הבא בהקשה אחר, בדיוק אותה תנועה עצמה של לאשר את הדבר תוך כדי ביטולו. כל אחד הוא אומר, אני אומר את זה, אבל אני גם יודע, לא, אני גם להכחיש את זה, ולומר, אני לא רוצה לעצור כאן, אני לא אקזיסטנציאליסט, אני שאלת, האם הרב שגר, כבר שאלות שאני רואה לי לשאול, האם פלוני היה אקזיסטנציאליסט, או היה לדעמה פוסט-מודרני, אלה שאלות שהן בעיניי שאלות שטות, הן לא חשובות בכלל, אבל מה שכן חשוב, כי לא צריך לתת תארים לאף אחד, אדם הוא, יש לו איזו נקודה טוטלית, שהוא לא צריך לעמוד מאחורי תואר כזה או אחר, זה בכלל לא, לא חשוב, זה סתם באמת דבר שטות, אבל אני כאן רוצה כן להבליט כאן את התנועה שההפשגה עשה כאן, ואמר זו תנועה, הוא סוג של אתה משייט כאן במחשבות שבהן אתה גם ער להם ואתה גם לא לגמרי איתם, ואתה לכן הולך מיד הצעד הבא, זה הצעד של תענוג עולם הבא. זה כבר הביא את כל הדיון לפאזה חדשה, שהוא כמובן תולה אותה לרב נחמן, אבל בהחלט מותר לי לומר שזה תנועה של הרב שגר. והוא תולה אותה מטבע הזאת לרב נחמן, והנה המשפטים הבאים. זה בסדר, זה מובן מה שאני מבליט כאן, זה בעיניי נורא בעל ערך, נורא חשוב, זה פשוט תשימו לב. כן, המשך הדברים הוא ככה, תחייה וחיים אלו הינם חיי עולם הבא ותענוג עולם הבא. אמת שגם תענוג עולם הבא מתואר לפעמים אצל רבי נחמן בתיאורים קיומיים. בואו נשאל את עצמנו לשאלה ושנמשיך, שלא נדבר סתם מילים באוויר, מילים מיסטיות פה, תענוג עולם הבא, כל אחד תענוג עולם הבא זה נשמע כאילו, מה אמרת כאן? תענוג, תגיד תענוג, אני עוד יכול אולי להבין, מה זה כאן תענוג עולם הבא? אבל אצל הרב שגר זה נתפס, תכף תראו, כמשהו נורא מוחשי. מה זה כאן תענוג עולם הבא? תנסו להגיד משהו במילים פשוטות. מה זה תענוג עולם הבא? מתי אפשר לחוש תענוג עולם הבא? מה זה לך תענוג עולם הבא? מה? הלאה, אבל אותה שאלה, מה אמרת? מה אמרת כאן? שלמות זה מילה רחוקה, אבל מה זה תענוג עולם הבא? שנעשה לך עכשיו מדויק, מה
עומד? מוכנית של קודש, לא חולים
לי. מה מונח במילה תענוג עולם הבא? מה הניגוד לעולם הבא? מה הניגוד לעולם הבא?
כל השפה זה המבט והרוח.
פשוט, מה? העולם הזה. ואז כבר שבנימין אמר היטב, הניגוד של העולם הבא זה העולם הזה, אבל כשתמיד שאנחנו תמיד מוצאים את עצמנו גולשים יד לדבר על מונחים גבוהים, שלמות וככה וככה, אצל הרב שגר זה נתפס פשוט, התענוג העולם הבא, הכוונה שהיכולת לפעמים לחלץ ממלכודת של העולם הזה, ויש מקום, עכשיו תשאלו אותי מה זה העולם הזה בתודעה של הרב שגר, עוד שנייה, אבל ברור שאצל הרב שגר זה לא נתפס כאיזו מטאפורה שבא לאותת לכל מיני מערכת מושגים מאוד מרוחקת מהעולם הקיומי שלנו, אלא בא לדבר על עולם התענוג העולם הבא כתענוג שמקורותיו ביכולת שלי להיחלץ מעולם הזה. אני חי בעולם הזה עם הכבלים, עם השיעבודים, עם כל הלא טוב שיש בחשיבה המוגבלת וצרת האופקים וכו' וכו', והיכולת שלי להיחלץ מהמארג מושגים הזה ולפתוח את הלב ואת הנשמה, וכאן זה כבר לא שאלות קיומיות, זה כבר משהו, שימו לב, זה כבר לא אקסיסטנציאליזם, זה כבר לא ניו אייג', זה כבר משהו אחר, ברובד הייתי אומר, אם החלק, הקטע הקודם הוא נמצא במגרש של הנפש, זה כבר נמצא במגרש של הנשמה, זה הדיבור הזה, זה כבר לא עניין של הנפש, יש כבר איזה מין החלצות, והנה כאן הוא אומר את הדברים הבאים, שהם באמת מאותתים למה שהוא תולה ברבי נחמן, שהמלאות של ההוויה היא לא רק איזה מין ריגוש עמוק נפשי שאתה מתחבר לדברים, אלא היא מאותתת כאן לאיזשהו עליית פאזה, כמו שהוא מביא כתר בתורה ד', אבל בואו נקרא את הדברים כפי שרב שגר ניסח אותם. תחייה, יש לכם את הקובץ פתוח, תוריד את הקובץ רבי נחמן, או את הספר או את הקובץ, ושנקרא, נשים לב ככה למילים ולשרשור של המשפטים. תחייה וחיים אלו הינם חיי עולם הבא ותענוג עולם הבא. אמת שגם תענוג העולם הבא מתואר לפעמים אצל רבי נחמן בתיאורים קיומיים. שימו לב, כאן הרב שגר מאותת, שאני יודע שלפי רבי נחמן שדבר על עולם הבא, הוא מדבר על העלאה, מדבר באובן הפשוט, באובן הנפשי, שאתה לוקח את הדברים אל הנצח, אל האינסוף, אתה מתבונן בהם, אבל אתה עדיין נשאב איזה רובד יותר של להתחבר לדברים, על ידי שאתה נותן להם משמעות. איך אתה נותן להם משמעות? בזה שאתה יכול, ויש גם, רבך אגב רמז לטכניקות, שיש טכניקות שבאמצעותם אתה יכול לקחת את הבנאלי, כמו שהאומן למשל. האומן יכול לקחת את השולחן, או לקחת איזה צינור חלוט בחוץ, במבט של אומן לעשות ציור מופלא, שכל עניינו בעצם יש מקום מעביד את הצינור הרקוב והחלוט הזה, לתת לו איזה מין נוכחות מאוד עזה. זה בדיוק האיש של האומן, זה בשפה של רבי נחמן, זה נקרא שהוא מעלה את הצינור הרקוב הזה לעולם הבא, מעלה אותו למעלה, ושהוא נותן לו איזה הקשר ורוח, שבעין הפשוטה הוא סתם דבר בנאלי וחסר מובן, ואילו בעין האומנותית הוא הופך להיות מלאות של הוויה, ויש גם אגב צלמים, אני אומר לצלמים שבינינו, יודעים שזה, בצילום זה דבר שהוא ממש מופלא, איפה, פשוט שאשתי למדה כמה קורסי צילום, זה מורים טובים, ובאמת ראיתי שם ממש עבודות שממש מדהימות. יש אחד המורים שלה אהב לחפש דברים הכי חלודים שאפשר, כל מיני גרוטאות של מכוניות, כל מיני מלעולים חלודים וסתם בקרנות זווית, אלא ולצלם אותם כצלם אומן, ואני מניח שתוכלו לקבל מאליהו שיעורים יותר מלומדים ממני בעניינים הללו, אבל זה ברור שהדברים האלה הם נשמת אפה של האומנות. האומנות היא בדיוק במקום הזה, זה בדיוק הנקודה של האומנות, גם בצילום וגם בציור וכו'. וגם כמובן בכתיבה, גם בכתיבה יכולה להיות מאוד בנאלית, מאוד משעממת, מאוד ריקה, והיא עשויה להיות מאוד מאוד מלאת רוח, מלאת תנועה. ובהקשרים האלה, רבי נחמן, ככה שגם מפרש אותו, קושר את זה אל העלאה לעולם הבא. אבל זה כבר משהו, הוא עדיין ברובד הנפשי, אתה יכול איכשהו להתרגש, הייתי אומר, ממה שלפני רגע היה סתמי ובנאלי, אתה יכול להתרגש שהצלחת להפוך את זה, להעלות אותו. עדיין זה משמר את גבולות הגזרה האקסיסטנציאליים, לא מעבר להם. זה עדיין לא מגיע למה שנקרא תענוג עולם הבא. עכשיו, השלב הבא, ואחד מתורתו מתאר רבי נחמן את השעשועים של עולם הבא כהודעה. וימי הודעה, הוא דיבר על חנוכה, זה בחינת שעשוע עולם הבא. תודה, כאן למעשה הוא נשען על שתי תורות, אחת לחנוכה ואחת תורה ד', הוא מזכיר השניים כאן. וימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא. תודה שהיא תוצאה של קרבת השם, כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים עליו ביותר. התודה הבאה אחרי יציאה ממצוקה. אדם שהיה במצוקה קשה, כל סוג של מצוקה, דוגמת מי ששהה תקופה מסוימת לבית חולים חולה במחלה אנושה ועברי, בחזרתו הביתה הכל מאיר לו אחרת, הבית, הרחוב, כולם, גם אותם דברים שעד אתה לא שמה להם לב כלל, הוויה מקבלת בהירות אחרת, וחיו מתוך אופוריה של הכרת תודה. תודה זו הינה השעשוע של העולם הבא, ההיזכרות המענגת של ההיחלצות מהמצוקה של העולם הזה. זה כבר סיפור שונה, זה לא סתם ריגוש שאתה מתחבר, אתה נותן איזה רוח בבנאלי והופך אותו ל... אגב, עוד אפרופו שאני מסתכל על הרב שגר, אז הרב שגר התבטא, אחת התבטאויות מאוד, מאוד נוקבות שלו, שההפך של הקדושה זה לא החולין אלא הבנאלי. זה דבר שממש שמע אותו לראשונה, זה מאוד מוחץ בלב, שההפך של הקדושה זה לא החולין אלא הבנאליות. שמה?
הפך דרך הקודש היא
אמה
בכך.
מי אומר את זה?
הבית יעקב.
הבית יעקב? טוב, זה גם איש ביצה, לא רק... טוב, זה בדיוק הנקודה. הנקודה כאן היא באמת, השגר מתמודד בהמון מקומות עם הבנאלי, עם הסתמי. ואיך אנחנו נחצים? זה האיום הכי גדול. האיום הכי גדול שאנחנו נחיה כאן בעולם, סתם. סתם ככה. זה דבר נורא כואב שאתה רואה אדם שמגיע כבר לגיל מבוגר, ואתה פשוט מזהה, הוא לא רק שאתה מזהה, הוא מזהה, שבעצם סתם שעמם, כאילו כלום, אז מה, הייתי פה, הייתי שם, כאילו מה העניין? ואחד הדברים שמאוד קשים לי בהספדים על הראשים, שמתחילים לספרים עליהם מתי הוא בא לארץ, וזה נפעל הוא עבד, וכו' וכו', זה דבר שממש מעורר אותי התנגדות חריפה, כאילו איזה מין הגשת סיביל לקורות חיים במקום עבודה, שגם מספרים כאילו כל מה שעשה בחיים, כאילו מה זה משנה מה הוא עשה, מה זה חשוב בכלל? זה פרטים מלא, אתה אומר, היה בשואה, נתון משמעותי, עלה לארץ נתון משמעותי, אלו דברים שנוקבים בדמות של אדם, אמרת עלה לארץ, אתה מבין שהחיים שלו השתנו, ואתה מתחיל לספר בדיוק איזה מקום הבדה הוא עבד, אלו דברים באמת, זה הבלי עולם פשוט. עכשיו, למה זה קורה? כי אתה באיזשהו מקום, אנחנו מאוד תופסים את החיים כסתמיים, שהם רק איזה רצף של דברים חסרי מובן, חסרי משמעות, איפה היית, לאן הלכת ומה אכלת, מה שתית. ברגע שכל החיים נתפסים מקשר כזה, באמת נופלים כאן ברשת הנוראה של הסתמיות הבנאליות. לעומת זאת, אם יש משמעות לקיום, זה לא נמצא באותה סיבתיות שהולידה ושל שירה דבר מדבר. זה כמו שאמרתי, חסר משמעות. יש בחיים לא רק מלאות של הוויה, אלא יש גם תענוג עולם הבא ורגעים שאדם זוכה להם, שהוא באמת ראה משהו, ראה מראות, משהו קרה לו. אלו הדברים שבאמת, ולפעמים אתה צריך להביא אותם במילים, אתה רוצה לתאר מישהו, לתאר את עצמך, תכתוב שיר טוב, תנגן ניגון טוב, והרבה יותר מוצלח, ותשתוק. השתיקה במובן הזה היא הרבה יותר נוקבת מאשר הדיבור הבנאלי והמשעמם והחסר מובן. בהקשרים האלה, באמת המאבק של הרב שגר בבנאליות, הוא דיבר את הכל ימיו, הוא דיבר על זה המון, של לחלץ מהסתמי, לחלץ מהבנאלי. זה האויב הגדול ביותר של האדם בעולם, שהוא ייפול ברשת ההתברגנות, הבנאליות, הסתמיות, שאין לו, מאבד את החיידק שלו, אין לו כשום חיידק, שאין לו שום חיידק, שום דבר לא מטלטל אותו, שום דבר לא, 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 הוא לא נסחם לשום מקום שהוא קצת מעבר לדלת אמות של גבולות הגזרה המינימליסטיים והסתמיים. ואני חושב כאן בדיוק הנקודה שהיא עומדת לפתחנו בכלל, ודאי בערב ראש השנה. ואז בעצם, כמו שאמרתי, המושג העולה הבא, אדם שהיה חולה מחלה אנושה, הוא לא סתם פתאום השם מתחבר מחדש לחיים. זה באמת תודעה שהיא באמת הוא, 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 כל העולם נראה בעיניו אחרת. העולם בעיניו נראה, העולם נראה גם יותר מואר. הרבה פעמים, אגב, התודעה של העולה הבא היא גם תודעה מאוד, מאוד הרסנית. אני אביא את הדוגמה המפורסמת שרשבי במערה. שרשבי במערה היה בתודעה של העולם הבא, וכשהוא יצא, אתה החזיר אותו למערה בגלל שלחריב עולמי באתם. יש מצב שבו אתה רואה את העולם, שכל העולם נחשב בעיניך כלא, כמו למשל במעשה מחכם ותם, התיאור של החכם, שמרוב חוכמתו כל העולם היה בעיניו כלא. אז זה גם תחילת העולם הבא. אדם שניצב בעולם שבאמת הוא כבר הגיע למין הערה כל כך גבוהה, עד שלמעשה כל העולם כבר בעיניו כלא. וזה כמובן התודעה, חלק הרסני של התודעה הזו. רק כאן, בהקשרים האלה, אפשר לוקח את זה למקומות הטובים, שבו אדם באמת יש לו איזה מין אור גדול, שבו הוא רק מגביר את האהבה שלו למציאות, החיים שלו כמו שהם כל רגע ורגע שהוא חי בעולם, ונושם בבוקר ויכול באמת לקום ולשמוח בחייו, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אמר רב נחמן בעוד שלי, מה שאדם יכול באמת לשמוח בדבר הכי, הכי בסיסי של עצם העובדה שהוא חי, מה היית אומר, אדם חי, פרשו חזל, ביו שהוא חי, אבל זה לא מליצה, זה פשוט, אמת פשוטה שאתה חי. קמתי הבוקר ואני נמצא עכשיו טוב, אתה נמצא פה עכשיו, לראות את זה בעין של העלאה לעולם הבא, זה משנה לחלוטין את כל הפרספקטיבות. לא צריך לתת שום דבר, לא צריך להביא עוד חומרים, אלא זה הדבר. ואז זה יצא רבי נחמן מקשר להודעה. עכשיו, הודעה זה לא דבר פשוט. היכולת של אדם להודות, זה מחייב איזו התרוקנות, איזו עמדה קצת של תצפית, הייתי אומר, להיות בפרספקטיבה של העולם הבא, כאילו, נגיד שלא הייתי כאן, עוד רגע לא יהיה פה. לדמיין את זה. ואז פתאום אתה רואה את הרגע, את הרגע הנוכחי, הוא פתאום מאיר בעיניך, ממש מאיר אותך באור יקרות, והכל נראה, הכל להיות נראה אחרת. אי אפשר לחיות במתח רוחני מסוג כזה כל אחד תמיד, זה בלתי אפשרי, גם לא צריך. אבל מצד שני, מדי פעם, ההודעה, וזה רבי נחמן רואה את זה, בקשר את זה אל ההודעה, ההודעה, וכאן יש עוד תורה של רבי נחמן שהיא מאוד, מאוד נפלאה, תודה זו אינה השעשוע של העולם הבא, ההיזכרות המענגת של ההיחלטות מהמצוקה של העולם הזה. במקום אחר, בתורה, תודה זו כך, כשאדם יודע שכל מוראותיו הם בטובתו, זאת הבחינה עמנו לעולם הבא. שאני אספר לכם שאני, הרבה ניחומי אבלים, הרבה שאני מדבר עם אנשים שיש להם קשיים, נפלו עליהם קשיים לא צפויים, ממש קשים ביותר, ואיך שבאו לדבר. אני ממש, אני בלי לתכנן אפילו, אני מנסה את עצמי, אומר, דבר ראשון, שידע אדם שכל מאורעותיו לטובה זה מבחינת עולם הבא. אבל אני ראיתי שבאופן כמעט מיסטי או מגי, עצם מוצאת המילים האלה מהפה והשמיעה שהמילים האלה, עוד לפני שאמרת שום דבר של תוכן, על הבעיה, על מה שנוצר, על המצוקה, עצם העובדה שאדם שומע או נכנס למילים האלה, זה פועל נפלאות, ממש פועל נפלאות. אדם יושב אבל, והוא בצער עמוק, פתאום שהוא שומע את המילים האלה, ואני אומר לכם את זה מניסיוני, שאני אומר את זה גם לעצמי הרבה פעמים, כשאני נמצא במצוקות שלי, אני יודע שאני רק נזכר, הוא אומר לעצמי שידע אדם שכל מראותיו לטובה זה בחינת עולם הבא, יש איזה ממש כסף פלאי. עצם העובדה שאני יכול לדבר מילים כאלה, ולומר אותם, לשמוע, להשמיע אותם, הם באמת מעניקים עצם אמירת המילה, זה לא צריך פה יותר מדי סדנאות, פשוט איכשהו להוציא מילים, מילים טובות מן הפה.
זה לא אמין,
יכול להיות, לא תמיד זה עמיד, אני לא אומר שתמיד, שום דבר לא עמיד תמיד, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא...
אני חושב
שיגענו
בסיטואציות לא מפורטות, אני חושב שקשה לעמוד
אני לא אגיד, לא, זה תלוי איזה הקשר זה נאמר, תלוי גם, צריך לגיד איזה הקשר שנותן איזה אנרגיה מתאימה. לא, זה לא סתם להגיד מילים, מילים שאין להם את ההקשר. אני אומר לך, שמתעורר את הרוח לחדור ללב של השומע, תקשיב טוב, לומר לו איזה, באמת מתוך אמון שאתה מאמין מה שאתה אומר, אם אתה בעצמך מהסס, כי מה אני יכול להגיד לה כבר, אז אני כבר מתרחלות. לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא יודע, אבל אני אומר לך שזה, זה פשוט פועל, פשוט פועל. זה מזכיר להתאבת חלום, יהיה גם שיש חלומות אימה, לפעמים כשאדם מסויק, התאבת חלום זה דבר שהוא פלאי בעיניי. ואני אמרתי בעצמי כמה פעמים חוויות כאלה, זה דבר שהוא פלאי. כשאדם אומר חלום טוב חלמתי, הוא אומר לעצמו, אפילו לא צריך מישהו אחר. כשאדם אומר חלום טוב חלמתי, הרי שמוציא מן הפה חלום טוב חלמתי, הוא באמת חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, משהו כאן מתחיל להשתחרר, משהו מתחיל פה להתמתק. וזה הרבה תלוי במה שאדם מוציא מן הפה. אותם מילים מן הפה, בהקשרים האלה, אם אדם נותן בהם אמון, יש לזה השפעה ממש אדירה. עכשיו, לא תמיד, אתה רבה לך נתראה, אבל לפי זה לא אמין, זה לא עובד. זה לא איזה נוסחת פלא, זה פשוט סוג של... שאני באמת מאמין לרבי נחמן, אני באמת מאמין שגם היה לו יכולות שעשה עצמו שמח, כמו בסיפור של המרגנית, וכל מיני, כמו בסיפור מעשי ביטחון, זה משקף איזו תודעה שבו יש משהו שאתה שומע את עולם הבא. בעולם הזה, אתה לא יודע, אז מה אני יכול להגיד לה? היא הפעילה שאחרי השנים של הקרות, פתאום, כאילו, בזה החשיבה של העולם הזה. בעולם הזה, באמת, מה יש להגיד לה? זה לעמוד ככה, לבכות יחד איתה. אבל בחשיבה של העולם הבא, אתה לא שם, אתה לא במקום הזה של ה... לא נשאב למצוקה, כאילו, אתה רואה את עצמך, ואיך אם הייתי עובר דבר דומה, ולי כבר יש ילדים, ושהיא עכשיו עברה מה שעברה, אז כאילו לא הוגן שאני אדבר איתה. ברור שנמצאים במגרש הזה, תקועים בעולם הזה. מה שרבי נחמן מזמין אותנו פה, זה ללכת לעולם הבא. כלומר, ללכת לאיזשהו מקום שבו אתה כבר לא מדבר מתוך ההקשר הנפשי, שאתה רואה את כל ההיבטים, ואת האדם רגיש ואנושי, ולבך יוצא על האישה המסכנה הזו, או אוללה הזו. אתה בא ממקום של שמחה, של מלאות, מלאות שווה, אתה אומר, הכל לטובה. זה הכל לטובה. כל מה שפה, הכל לטובה. אין דבר בעולם של אדם שהוא לא לטובה. אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם שלא לטובה. כל מה שיש לאדם, כל מהוראותיו הם לטובתו. וזאת אמירה שגם סתם אני אומר, אדם אומר לי, כשאני שומע ושבן אדם אומר, הפסדתי. לא משנה מה. הפסדתי כסף, הפסדתי פה, הפסדתי שם. בעולם הזה רק מרוויחים. אף פעם לא מפסידים בעולם הזה כלום. זה כלל פשוט, אצלי זה דבר פשוט. והחיים רק מרוויחים. כל יום שאני חי פה אני רק הרווחתי אותו. אין שום דבר שאני יכול להפסיד. ואני חושב שאין לנו גם מה להפסיד. חלילה וחס שלא יקרו אסונות, שלא נגבות בניסיונות, השם ירחם, שזה לא התגרות באף אחד. רק אני אומר שיש תודעה, בעולם הזה, גם שנראה ברגע ראשון כעבדה וכאובדן, מי שחווה אובדנים יודע על מה הוא מדבר, אבל יש, מעבר לכל זה, יש בעולם הזה, לא מפסידים פה. העולם הזה הוא כולו טוב, הוא כולו מציאות שבה אלוקים פונה אליו, משגיח עליו, אפשר לראות את ידו, גם שהיא קשה, וגם שהוא מתאים להם דינים קשים, ויש סיבוכים בגבול וכו' וכו', ידע אדם שכל מאורתו לטובתו, שוב, עצם האמירה צריכה להאמר ממקום של העולם הבא, לא ממקום של העולם הזה, כי אם זה ממקום של העולם הזה, לא אמרתי כלום, זה סתם מילים לכיסוי. ואני חושב שהדבר הזה הוא... אנחנו נאמר כאן דבר אדיר, והרב שגל נתפס את זה לא במקרה, שהאדם מאוד מלא איסורים, מלא קשיים, והוא באמת אדם שהסבל שלו היה סבל ממש טרגי, מצעיר אותו, ולכן לא פלא שהוא נתפס שהוא נתפס לדברים האלה של רבי נחמן, שהיה בעל איסורים גדול, ולא סתם ארתור גרין קרא לספר שהוא הבעל האיסורים, בצדק, אכן רבי נחמן היה אדם שהיה בעל איסורים גדול, והדיברים האלה של רבי נחמן, כל להפוך אותו לאדם קפקאי כזה, שרואה את החי בצל המוות, ויוצר מהדכדוך ובמלנכוליה, רבי נחמן שסבל מאוד מהמקום הזה, הוא זה שהנחיל לנו את הדיבור הזה של מדברים אותו שידע אדם שכל מאורותיו לטובתו. זאת היא ודאי ממשיך הרב שגם אומר, זו התגלות בעלת עוצמה חזקה. הכרה שלמעשה, כל מה שעבר עליי לא היה אלא לטובתי ולקידומי האמיתי. הכרה שחיי לא היו לשווא, המביאה לאקסטזה או לשמחה. זה משפט מאוד לא פשוט אצלי. אני אגיד לכם למה, בסרט שהסרטנו אותו סמוך למותו, אז הוא הלך לברוך ואומרים אותו שהם... נסכם, זה היה ממש כבר לפני שהוא כבר התחיל את ההידרדרות הסופית לקראת מותו, ואז הוא בסופו של דבר אמר שתי מילים שהם מאוד הצטררו באוזניי, היה כדאי. והמילה שהוא אמר על זה, כל מיני הזדמנויות, שהשאלה שבסופו של הדבר היא חשובה, מראה, בשורה האחרונה, האם היה כדאי? זאת השאלה, האם היה כדאי? היה כדאי זה מילה שהוא השתמש וכאן אומר שחיינו לא היו לשווא. אז כאן הוא בחר מילים דומות כאלה, אבל המילה היה כדאי, הוא הוציא אותה לפי מספר פעמים, וראה את זה כמדד למבחן על כל גורלו של האדם בעולם, אדם מעביר את כל גורלו מול העיניים, כל מה שעבר בעולם, והשאלה בשורה האחרונה אם היה כדאי. זאת השאלה, האם היה שווה? ואז בהקשה הזה הוא נזכר לתורה ד' של רבי נחמן, של ידע אדם שכל מאורעותיו לטובתו, זה באמת, זה בחינת עולם הבא, וזה באמת, אני חושב, ההודעה הכי גדולה. זה מתקשר אל התודה שהוא אמר לפני רגע. למה אל התודה? עצם העובדה שאדם ידע שכל מאורעותיו לטובתו, זאת התודה הכי עמוקה. אין תודה יותר מאשר שאדם יודע שגם הקשיים הכי נוראים, גם אותה אישה שרבי נחמן דיבר עליה כרגע, היא יודעת, היא חייבת תודעה, שגם ההמתנה המיוסרת שלה, גם ההפלה, כי באיזשהו מקום זה מה שמכונן את הדמות שלה, זה מה שמעמיד אותה לפני אלוקים, ככה אלוקים רוצה אותה, בדמות הזאת, בעזרת השם יביא לה פרי בטן, היא תיכנס להיריון והכל יהיה יותר טוב, יותר מואר, אבל מה שעכשיו, ברגע הזה של השבר, של האיסורים, של הקיים, אדם מצליח לחלץ מהתהומות של הייאוש והדכדוך, ולעצור לרגע בדיבור של רוח, דיבור של עולם הבא, ולומר לעצמו שאני המיוסרת, שהמתנתי, שאני עכשיו נמצאת ביחד לשנייה אישית, במקום הזה, זה מה שאלוקים רוצה ממני, זה הוא מדבר אליי מהשבר, הוא מדבר אליי מכאן, מכאן הוא מדבר אליי, מכאן הוא צועק אליי, מכאן הוא מלטף אותי, מכאן הוא חומל עליי. אני חושב שזו תודעה שאם אדם באמת נכנס אליה באמת, זה באמת משנה את החיים, זה נותן לאדם לא רק מלאות של הוויה במובן האקסיסטנציאליסטי, שדיברנו עליו לפני רגע, אלא זה נותן לאדם איזשהו פאזה נוספת שרבי נחמן מכנה אותו תענוג עולם הבא. זה כבר לא, זה כבר נמצא לא במישור של הנפש, זה כבר נמצא גם לא במישור של הרוח בעיניי, זה כבר נמצא, אם אני דיבר על הנר"ן חי, זה כבר נמצא במישור של הנשמה. כאן משהו בנשמה מתעורר כאן שהוא מצליח לדלג על הבעיות של הגוף. הגוף סובל, אבל הנשמה יכולה כאן לרפא את הגוף. אם אנחנו נראה בתורה כבד שהנשמה צריכה לספר לגוף מכל ההשגות שלה, בתורה הנפלאה שכבר גלגלתי אותה מספר פעמים בכל מיני הזדמנויות, כאן בדיוק הנקודה של השיח של הנשמה. עכשיו זה, אני מקווה שלא נשמע לכם סתם איזה מין מילים ריקות. אני עומד מאחורי מה שאני אומר, אני חושב שהרב שגר עמד מאחורי זה, אני חושב שהרב שגר גם רב נחמן, הרב שגר העיר כאן באור יקרות את הדברים של רבי נחמן, ואני מוסיף פה כבר את הפרשנות או את המבט שלי על הדיבורים האלה של הרב שגר על רבי נחמן, זה לא משנה, אני נוחי משנוחי, אני אומר את מה שאני אומר כאן. אני חושב שזה בדיוק המקום שהרב שגר רצה להוביל אותנו כאן, ותכף כדרכו של הרב שגר מיד יפיל אותנו מהמקום הטוב הזה שתיארתי אותו כרגע, כי צריך הרי לבטל את הדבר תוך כדי, להשאיר את הדבר תוך כדי ביטולו, תכף גם יביא לנו את מנת התסכול מעצם הדיבורים האלה שדיברנו הרגע על תנוג עולם הבא. אישי.
קודם כל אני מקנה בך שאתה
אני ממש מציע לך יצא יש לך חבר, אל תקנה לי, אני לא כדאי לך, אני אמא שלא מקנה לעצמי, אפשר שזה איזה. אוקיי.
צריך להגיד שבמיוחד בסוף כשאמרת שדווקא דרך היסורים האלה כשהפילה אחרי שבאחור ששישי נכנתה לגמרי מסתר להיכנס, זה המפגש של האמירים, אני מאוד מאוד לא השתכנת. שזה לעולם הבא. אפילו היה לי מין כזה מישהו בלב שאמר לי, אם זה המפגש של אלוקים, אז אני מעדיף להישאר בלעדיו.
למה?
כי האדם מטבעו, לא יודע מטבעו, האדם רוצה שיהיה לו טוב. זה הדבר הכי בסיסי שיש. ולראות ברע אופציה למפגש של אלוקים, זה אפשרות אם לא מליבה בכלל להתנגש איתו. לא רק לא מליבה בקטע של טוב, אני מחפש חוויה רוחנית מיוחדת וזה מה שאתה מוציא עליה, טוב, אני לא אקח את זה. זה יוצר ריחוק, זה יוצר דחייה.
אני אגיד לך, יש כאן פער בינך לביני בשפה. אתה מדבר עם מקום תיאורטי, מקום מופשט. האם באמת שיש רע, זה פלטפורמה טובה לבושת אלוקית. אני לא נכנס לשדה הזה, אני לא מדבר בצורה כזאת, זה סתם איזה מין פרוגרמה דתית כאילו שאני מאוד רחוק ממנה. אני אגיד, לא, אדם שבאמת יש לו את הענבה ואת השיפוט הרוח ברוב הצער והיסורים שלו, הוא נמצא עמוק בתוך הבעיות שלו, ובמקום הזה מואר לו משהו שרבנו שלם, אתה נמצא גם כאן, זה לא... אם נשק שמיים שם עמך, ואם ירד שאול, איך אתה שם נשק שמיים בתורה של היקה? אז יש שם מצב שאלוקים שוכרים את השבר אנוש עד דקה, לא כמין כתוכנית פרוגרמה דתית, שאתה צריך לדעת שיום שרע לך וזה נורא לך, ויש לך לצאת להתגעגע, נחשוף אל הרע, כדי ששם תתגוש את אלוקים, השם ירחם. אלה מחשבות נוצריות בעיניי, אם לא שהחטא הקדמון הוא הברכה של העולם. אני חושב שזה הכללה של העולם. אני חושב שיש מצבים, אני דיברתי עד כאן לתיאור מאוד, מאוד קיומי, ואני מאמין שהרב שגר באמת האמין בזה וחי כך. אני מאמין שרב נחמן באמת חי כך, ואני אמרתי שאני משתדל לי במידה כזאת אחרת של הצלחות כישלון, לדבוק במקום הזה, כי אני באמת מאמין שזה מקום שהוא יכול ממש להביא ישועה במובן העמוק ביותר. זה לא אידיאולוגיה, זה לא מניפס שאני אומר, שמע חביבי, הרע, זה הסיפור שלנו. כמה שיותר גרוע, יותר טוב. דיבור כזה עוזר לי לגמרי. אני מסתכל לכל ליבי, שיהיה לי טוב במובן הפשוט של הטוב, מה שאתה רוצה. גם אני רוצה שיהיה לי טוב, ושלא יהיו תקלות בחיים, ושלא לעבור יסורים, השם ירחם. מצד שני, אני כן חושב שצריך להצטייד, וכל מיני בארסנל של יכולות וכישורי חיים, של להתמודד עם קשיים, והחיים הם לא מפלקים אותנו יותר מדי. ככל שאדם זז בחיים בגיל יותר מבוגר, הוא נתקל בשאלות מאוד מאוד מסובכות, ופשוטות וקשות, ולכן אמרתי שמה שאני לימוד תורה יכול להעניק לי לא אידיאולוגיות, אני לא אוהב אידיאולוגיות, אני חושב להעניק לי אמון שיש מקום כזה, שאולם אני לא נמצא בו כרגע, אבל אני אדבר על הטבת חלום, אז אם לא חלמת חלום מסוים שאתה ממש התפקקו עצמותיך לבינו, אז לא חווית את זה, אבל אני עוד פעם יחווה חלום שממש כל דמותו ממש מתפרקת מהאימה של החלום, ואני מדבר על כבת חלום, הוצאת מילים מן הפה, במובן שיכול באמת להמתיק ולשחרר. מי שעבר דבר כזה הוא נותן אמון שזה אפשרי. עכשיו אני מאמין לרב שגר, אני מאמין לו שהוא באמת, כשהוא אמר שידע את הכל ברורתו לטובה, הוא הלך על זה, הוא הלך על זה במקומות היהודים הקשים ביותר שהוא חווה. להגיד לך שתמיד זה עבד והוא לא נפל גם לייאוש ולדכדוך, אני לא אומר דברים כאלה, אף אחד לא יכול, אין פה מתכונת פלא. יש כאן קריאת כיוון. מה? אני חושב שזה שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה טובה, אני חושב שעצם היכולת של אדם, היכולת הזאת יש בהרבה עונג, כי היכולת הזאת, היכולת זאת יכולת שהיא פשוט לא תאמן. אדם יכול באמת לעזור לעצמו, לחלץ את עצמו. זאת יכולת מופלאה. זה לא עונג במה שתשים אוכלים צ'ון בשבת אחרי הצהריים. זה עונג ועובר הרבה יותר עמוק, שאתה מגלה את הבחירה שלך, אתה מגלה שאלוקים בתוכך, שאתה מסוגל לשחק אותו גם במקומות הקשים, אתה מסוגל איכשהו להרים את הראש מעל המים. יש בזה, אני חושב, לא יודע, אני מתלבט. רעייתי היקרה תמיד אומרת לי שאני לא בטוחה שאתה צריך לבוא הרבה דברים לחבר הצעירים. ואני שואל את עצמי, ואני, אנחנו דנים בזה כבר בכל מיני הקשרים, ואני חושב שאני כן צריך לדבר, כי איתי לא דיברו על זה כשהייתי צעיר, ופשוט לא דיברו איתי דברים כאלה. למדנו, זהו, לומדים, זהו. לא מדברים. אני חושב שאני כן עושה דבר טוב, כפי שאני משתף אתכם מחוויות מסוג כזה, שהן באמת בעיניי מכוננות ממש קריאה לרכוש כישורי חיים מורכבים, סבוכים, אבל אפשריים. ואני מאחל לכולנו שלא נדע לא צער ולא יגון ולא הנחה. אבל בצד שני, אני צריך להיות, שאדם חי בגיל צעיר, צריך להיערך שיש אנשים שמגיע להם איזו התקלה הכי קטנה, גם פיתרו אותו במקום העבודה שלו. אני זוכר שפיתרו אותי במקום העבודה הראשון שלי, באופן מאוד מרגיז, מאוד מרגיז וציני. לא משנה הפרטי, זה לא מעניין בכלל. אבל אני זוכר שהייתי ככה מאוד נסער, והייתי כל כך, הייתי רחוק ממחשבות כאלה, טק פרסה, הייתי בן 26-27, והייתי רחוק טק פרסה עם מחשבות כאלה, וזה היה ממש לא הוגן, ועמד לאחור, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. שבזכות, אני אומר את זה בשיא הרצינות, עמד לאחור זה פשוט החלוטין, שאם לא היו מפתרים אותי אז הייתי עלול להיות תקוע עד היום, לא יודע איפה. וזה היה הדבר שחילץ ממני ממש, אבל בשעת מעשה, זה דבר שהוא ממש, זה עזר אותי עד העומק, לראות אנשים שממש עשו את זה ממש ב... לא רוצה להתבטא בצורה לא יפה, אבל ממש לא... לא ראוי כזה. זו המילה הכי עדינה שאני יכול לומר. ואני חושב שעובד לאחור, זה ממש יד השם במובן הכי פשוט, הכי... שאולי לא היה לי את הכישורים ולא את הידע הרוחניים לגייס את עצמי אז למקום הזה כדי לחלץ מתוכי משהו יותר חוץ מכעס ועצבים וכו' וכו'. אני חושב שאילו בשלב יותר מאוחר, בכל מיני קשיים, ככל שיכולות האלה מתגברות, זה... אוהבים לדבר על איכות חיים, אני לא אוהב את המילים האלה, איכות חיים זה משהו נורא כזה... אני לא אוהב את המילה, זה איכות חיים. קצת ריק בעיניי. אני רק כזה, כן, אתה מדבר על מלאות של חבר, של הוויה, אתה מדבר על איכות חיים. בהקשר של אליהו, של עונג, אני באמת חושב שאין איזה משהו שהוא... זה יכולות שאדם נכון בהם, הוא באמת... מלך בעולם, הוא מלך על עצמו, כמו שאמר רב סולובייצ'יק, שאדם הוא המשיח של עצמו. איזשהו מקום אתה יכול לרכוש יכולת שאתה ממש תשב עד דקה ואתה אומר שובו. ממש, ממש לשוב, ולשוב מתוך יכולות, מתוך יכולות מאוד, יכולות מאוד, אני עומד מאחורי זה לגמרי, ואני מקווה ששאליתי לך, אני לא, אני מדבר על זה במקום של הענווה, של הלב הנשבר. וזה המקום שהרב שגר מדבר ממנו, זה באמת מהמקום של הלב הנשבר, המיוסר, גילה את רב נחמן, שאמר לו שכל, שאדם יודע שכל מאורעותיו לטובה זה בחינת עולם הבא, שיתף אותו לכאן, וזה מין... אין לי מה להוסיף על זה, זה... אני לא בא לשכנע, כן, סליחה, אבל תפיס על זה, תראה.
כאילו, אבל... אתה יודע, המטאפורה שעולה לי, כאילו, נגיד, בהקשר של המקרה של אלחן, שהמפגש הזה מתוך... מתרחש, כאילו, גם אם הוא מלא, הוא חזק, מלא אמוציות, אבל זה כאילו, זה כמו לפגוש את הרוצח של הבן שלך.
אתה?
אתה רוצח, רוצח של... כאילו, זה כאילו, זה מלא, זה כאילו, זה הכי חזק שיכול להיות, אבל זה כאילו... אני רוצה להיפגש ככה. כאילו, עדיף לא. במובן הזה אני מאוד מזדהה עם מישהי, כאילו, שאולי יש רגעים שהיכולת הזאת היא כאילו... היא הופכת להיות כאילו שפר, כי עדיף לא לפגוש את הרוצח של הבן שלך, עדיף כאילו להישאר בלעדיו.
יכול להיות שבמובן, יש לזה שלבים, התנועה הראשונית, אני אגיד לכם דוגמה, אני אזכרה עכשיו, היה פיגוע בקו 2, לפני המון שנים, ונהרגו שם הרבה חבר'ה, הרבה שכולם חרדים, ומה שנורא בלט בהלוויות שלי, מי שזוכר את זה, שלא היה מילה אחת של נקמה, מילה אחת שלך התייחסה למחבלים או משהו כזה, היה ממש איזה מין, במידה רבה גם אחרי הפיגוע, הטבח באיתמר, יש דיבורים שקראו לי את הלב, בגלל שאם זה היה דיבורים יותר מיליטנטיים, לא הייתי מתחבר אליהם, למרות שזה מגיע להיות מיליטנטי, אדם שעבר מה שעבר, מותר לו להיות קרבי ולהטיח אין נקמות השם, אין נקמות אופיע, אני עצמי גם כזה. יחד עם זה דווקא דיבורים שהם היה בהם איזה מין ענווה, איזשהו קבלת הדין, היה בזה משהו שפשוט קרה את הלב. זה לא שאין כבר גם רצון לפגוע ולתפוס הרוצחים האלה ו... לבוא איתם חשבון, זה מגרש אחר, זה במקום אחר. היכולת לעמוד ולקבל את הדין, זה בעיניי התנועה שהיא דומה, היא לא בדיוק התנועה הזו של ידעת שמורתם לטובתו, אני לא חושב שזה מה שעמד שם בהספדים על יד משפחת פוגל, אני לא חושב שיש מקום לדבר שם על הערי טובה, שמורתם לטובה, זה קצת מוגזם. אגב, אני אמרתי למשפחת פוגל שנלחמתי אבלים שם, אני אמרתי דברים דומים, אני לא זוכר את המילים שאמרתי, אבל זה היה בערך רוח הדברים שדיברתי, זאת אומרת שיחה מאוד חריגה שמשהו טוב קרה בדיבור הזה בינינו, ומה יש לך לדבר, אבל אני חושב שהתנועות האלה, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו כשיעורי חיים שיודעים איכשהו כן לעצור ולהעלות את המקום הזה, לא מיד להיגרר אחרי התנועה הפשוטה של ה... תנועה למטה, כן, בבקשה. מה שלך? שלך?
דוד,
כן.
כבן אדם פרטי, אני חושב ממש דברים לדברים. כשמדובר על החוויה האישית של בינסטון, יש לי את היכולת בסופו של דבר לקבל על עצמי, כן להתגבר על הדברים האלה, בסוף לבחור דווקא את המקום הזה, שהוא מפגש עם חודש כל הזמן שלנו. אבל כשמתכונן מהצד, במובן הקריירה העמודי יותר, אני מרגיש דווקא... רוצה לי לבחור מראה לי, ונכון, זאת אומרת, מה
אתה מדבר שלא תמיד תחפש את המפגש. אני לא מתווכח. אני בכלל לא מתווכח. אני אומר, אני מסביר מה שנראה לי, מה שמנחם מדבר כאן. עכשיו, להגיד לך איך אדם מגיב כשהוא נקלע לטראומה, איזה הביא אותו למפגש, הביא אותו דווקא לכעס, אולי הכעס יש לו משהו בריא, שהוא נורמלי. אני לא נותן פה עצות, זה לא... אני... בסך הכל מספר... החיבור הרבה פעמים, ולפחות אצלי, אני יכול לומר, הוא נמצא בתפילה. אם יש איזו מצוקה גדולה, הדבר הראשון, לעמוד ולהתפלל. להמציא תפילה על הכאב שאני, או מישהו אחר שהוא סובל. משהו לעמוד ולהתפלל. נגיד, אם רבי אלחנן היה עומד בצד, אומר ככה מהצד, אולי הוא עשה את זה, מילות תפילה. פשוט להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישר, לא לדבר איתה. לא לדבר עם הסובייקט שלה. אלא קודם כל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לעורר משהו ממקום מפתיע. לא במקום המוכר, לא במקום המתבקש. עכשיו בוא לומר לה משהו. יש איזשהו... אדם לפעמים יש לו קצת מתח עם אשתו. אז הרבה פעמים מנסים ישר לדבר, ישר ללבן. ברור שצריך לעשות את העבודה הפשוטה של הליבון, של הדיבור. הרבה פעמים דווקא לא לדבר, זה הדבר היותר נכון. לפעמים לפרוש ולהתפלל. להתפלל, לומר שכל דיבור איתנו רוח טובה וישכין שלום. והתפילה הזאת היא לא... בין אם האישה התפלט על האיש שלה, הוא עליה, זה לא משנה. אבל ברגע שאדם פורש ואומר מילים של תפילה, אומר מילים של התעוררות או של תשוקה, לא ממקום של הרובד המודע, הרובד שאתה אומר מול הסובייקט. המפגש הרבה פעמים הוא מפגש הרבה יותר טהור, כשאתה לא נמצא מול האדם עצמו שעליו אתה מדבר או עליו אתה מתפלל. דווקא התפילה הזו, כשאדם למשל הולך לבקר חולים, אז צריך להתפלל לשלמו של החולה. אני כתוב גם בפסקים שלא תמיד להתפלל על ידו, כי לפעמים זה יחליש אותו. כשהוא מבין שמצבו קשה, אז עדיף להתפלל קצת בחוץ, לא ממש על ידו. אבל אני חושב שעצם העובדה שאדם עומד ליד חולה ומתפלל עליו, וזהו הביא כאן מטען שהוא הרבה פעמים יותר, הוא בעצם מטען כבר של הנשמה, לא של הנפש. כשאתה מדבר עם החולה עצמו, אתה מסתחבק איתו כמה שאתה יכול, כדי שזה כבר מישור פשוט. אבל כשאתה עומד מחוץ אליו, כשהוא לא רואה אותך, ואתה מתפלל, כאן אתה כבר מביא את הנשמה לביטוי, לא את הנפש. כאן אתה גם מביא איזה מקום אחר, שהוא סוג של העלאה לעולם הבא, ואני חושב שזה באמת... טוב, אני אין כל כך מה להוסיף על זה, אבל אני צריך עכשיו לראות איך הרב שגם מפרק את זה. זה הדבר שתמיד ככה חייב להגיע מסדר הפירוק של כל הדיבור הזה, כן.
רק אולי בכיוון אחר, אני מרגיש שמזהות עם מה שאתה אומר, היכולת הזאת שלנו לספר את סיפור חיים של הברוכים שאנחנו עושים. וזה בעצם היכולת הזאת לראות, להגיד לנו את האמירה של גם זוג הטובה, זה סוג של אמירה של אנחנו צעירים, אנחנו יכולים לעשות, לראות מה שאנחנו רוצים לראות, יש הרבה דינמיות בחיים, כל הזמן דברים משתנים, אז מולה אני יכול ללקט אלו ידועים שאני רוצה ללקט, אני יכול ליצור את הסיפור שלי. וזאת האמירה שאם הנטייה שלי היא נטייה אופטימית, אז אני תמיד אני יכול לקחת כל אימון שקרות ולהזמין אותו לטובה. בגלל
שכאילו
אני יכול לספר
סיפור. אתה נוגע כאן בנקודה שאני רשמתי אותה במחשב הבוקר ששלחתי לכם, שאלת האופטימיות. אני לא אמרתי אמירה אופטימית כאן. אני לא חושב שהרבלחמן, אני לא חושב שהרב שגה אמר אמירה אופטימית. אני חושב שהרב שגה אמר אמירה פסימית דווקא. אבל כדי להבין את זה, בואו נקרא את הקטע הבא שהוא באמת ינהיר הרבה יותר כמו שדיברנו עד הרגע. אני אמשיך לקרוא. בכותר משנה תענוג עולם הבא, למי שיש לו ספר. אך רבי נחמן מכוון להרבה יותר. תענוג עולם הבא איננו אלא השגת אלוקות, שהיא השגה מיסטית. זאת לפי רבי נחמן התחייה האמיתית, אך כאן תמונה בעיה. כן, כאן הוא מביא ציטוט מהתורה הזאת שאנחנו עוסקים בה. כי תענוג עולם הבא אי אפשר לנו להשיג עכשיו. וזה מחמת שאנו עכשיו בגבול. וכל דבר שיש לו גבול, אי אפשר לו להשיג תענוג עולם הבא הרוחני. ועל כן גם עונג שבת שומעין עולם הבא, אמרו חזל על כל המהנגת השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, היינו בלי גבול, כי עונג שבת שומעין עולם הבא הוא בלתי בעל גבול, נאמר בו תואמי החיים זכו. וכאן הרב שגר אומר את המשפטים הבאים, וזה כל כך אופייני לו, ואני נקרא ביחד. שלא כמו הזקן בשיר של דוד אבידן, שקם בבוקר ובוקר בו לא קם, הרי רבי נחמן שואף שנתעורר כרב זושה, שהקם בבוקר פותח את החלום, אומר בוקר טוב לך ריבונו של עולם, בוקר טוב לכם עם ישראל. אבל אם אנחנו יכולים להפוך את השבוע, כולו לשבת, לזמר כל בוקר אדור נאה זיו העולם, ולשוב ופשטת, כדי להתלהב, עלינו להגיע להשגת אמת ממשית ביותר, מציאותית, ולא חלוס רק באופן הבוטח ביותר, לעמוד באופן בלתי אמצעי מול המציאות. אך כפי שלעמוד בקטע הקודם לרבי נחמן, השגת האדם היא לעולם סופית, יחסית ומותנית, וככזו איננה יכולה לפגוש בממשות האינסופית עצמה, להתיימר למוחלטות, לעולם תשקע בבנאלי, ותחיה מתוך הרגשה של שמחה שלמה, של התלהבות מלאה, של קרבת אלוקים אמיתית, ממך והלאה. ואז אני אשאל את עצמי, אז בשביל מה כל זה? כבר הלכנו לאיזה מהלך, כי לתת איזו אופציה, שכן יוכל להגיע למשהו שהוא יחלץ אותנו מהבנאלי, ומשפט הסיכור הוא שלעולם תשקע בבנאלי ותחיה מתוך הרגשה של שמחה שלמה, של התלהבות מלאה, של קרבת אלוקים אמיתית ממך והלאה. ככה הוא מסיים את הקטע הזה ועובר לנושא אחר של, שמשרשר אותו לכיוון השתיקה. וכאן באמת זה קטע שהוא, אני שואל את עצמי, האם באמת, האם במשפטים האלה הוא נשאר עם רב נחמן, או שזה כאן משפטים של הרב שגר? זה קשה לדעת, זאת שאלת האופטימיות הדתית. אני חושב שבאמת הרב שגר, כפסימיסט ידוע, שהיה שרוי בהרבה עצבות וכולי, הוא באמת, זה הדבר המופלא שמדובי דברים שלו. הוא מזקק כל דבר, כל דבר עובר זיקוק. שום דבר אתה לא נשאר איתו באיזה מין וואו כזה. הוואו הזה הוא בדיוק האם כל חטא בעיניו. למה? כי כבר יש אתה אומר וואו, אתה כבר לא רואה שום דבר. אתה כבר לא רואה ממטר. אתה כבר נשבט כאן בכסף של כל מיני תנועות וניו אייג' ויוגה ומדיטציה ואני יודע מה, כולם וואו 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 וואו, רק וואו וואו וואו. בסופו של דבר יש המון דברים שאומרים בחיים שהם מאוד מלהיבים אותך, והמשגר תמיד ככה אומר, שמעתי סיפור יפה שמאוד יפה לרב אבישי, ששיידר שהיה מדור המייסדים של הישיבה, סיפר שהוא הגיע ממרכז, זה היה מדבר לפני 17 שנה, והוא שמע שהרב שגר מדבר שהיא לימדו כאן גמרא בישיבה בצורה אחרת, יש מצוקה של לימוד גמרא, והוא גם כתב על זה באותם שנים המון על המצוקה, ושהוא רוצה לחפש דרך לחלץ את החבר'ה מהמצוקה של לימוד גמרא. ואז שאל את הרב אבישי, ככה סיפר אתמול, שחזר אתמול, אני זוכר את הסיפור הזה מזמן, הרב, זה אולי תגיד שאתה רוצה להביא גאולת התורה? הרב שגר הסתכל עליו, ואמר, אפשר להגיד את זה גם ככה. זה בעצם איזשהו מקום, תרק לו את כל ההתלהבות, כי דרך שאתה מדבר באיזה פאטוס של גאולת התורה, או אתה הולך כאן להביא מי יודע מה, ברגע הזה כבר אתה עושה את הוואו, הנה תראה, פה תוקעים לך תוצאות וכל שופר, וממש כך הולכים פה להביא את בשורת הגאולה לדור וכו' וכו'. ברגע שנימות כאלה, גם בסירה יותר פחות וולגרית, יותר נתונה, חודרות לתוך החשיבה, ברגע הזה כבר איבדת את הכנות שלך. אתה כבר לא יכול לדבר באופן כן, כי הכנות מחייבת את הפירוק, מחייבת את ה... שים לב, אתה מתלהב עם משהו, עצור שנייה, חכה רגע, יש פה עוד מבט, יש פה... עכשיו, כאן בדיוק המלכודת. המלכודת היא שמצד אחד ודאי זה מתאר את המחשבה, והדיבור הזה הוא לא... אני לא בא לתת פה איזה דרשה אידיאולוגית. חבר'ה, תשמעו, יש לכם, נגיד, מה שיש לי אלה קודם, מה שאליהו שאל קודם. אתה נמצא עכשיו באיזה מקום שבו, שרע, הרע זה הסיכוי שלך. רק שבעזרת השם תגיע אל הרע, וכמה שיותר רע, עכשיו תזכה לתענוג עולם הבא, ובא לציון גואל. כמובן שאם אנחנו גולשים לדיבורי הבל כאלה, אנחנו כמובן הורסים לנו למעשה את הכל. אנחנו לא לומדים תורה ולא לומדים את עצמנו, רק נכשלים צד אחר צד בכל מיני תעתועים של הדמיון ושל ההתלהבות המתעתעת. וזה מה שבאמת היה תרומתו הדירה של הרב שגר, חשיבה שתמיד הוא נגלה ונכסה, הוא אמר, ובסופו של דבר, כשתשאלו אותי אחרי הקטע הזה, שהוא אמר, לעולם תשקע בבנאלי, האם באמת הרב שגר חשש שעולם ישוקע בבנאלי? גם האמירה הזו עצמה יש לה את ההקשר שלה. כלומר, כדי להיות באמת באיזושהי התלהבות באמת שאתה מאמין, באיזשהו יכולת להגיע לתענוג עולם הבא, אתה צריך להיות כדי מצויד גם בתודעה של עולם תחיל בבנאלי. זה לא איזה מין בשורה פסימית, שמע, לא יעזור לך שום דבר, מה שתעשה בשורה האחרונה, תמיד תהיה על הקנטי. זה לא, זאת לא אמירה שיש כאן, יש כאן אמירה שכדי לקרוא אותה נכון, אתה צריך לראות את הרוח שלה. הרוח כדי לטהר, מה שרבי נחמן מדבר על התשובה על התשובה, תמיד לטהר את האמירות שלך או את הרגשות שלך מסחפות לכל מיני, וזה אגב אחת הבעיות שהיום שלחות חבר'ה צעירים, וכולנו בעצם נכשלים מהם פעם אחר פעם. פעם מתלהבים מפה, פעם מתלהבים מפה, פעם מתלהבים מכאן, כל דבר פתאום במפגש ראשון, וואו, איזה יופי, מדהים, נפלא, יש אוצר מילים כזה על הרצף הזה של המדהים. זה כבר ממש, צריך לאסוף את ה... כאלה שעוד לא היה מישהו שאסף את כל המילים של ה... אני חושב שאהרון רזל יעשה איזה שיר, כמו שפעם עשה שיר הסטיקרים, אפשר לעשות איזה שיר של כל המילים האלה של ה... של ה... אני יודע, המדהים וכל מה שעל הרצף של המדהים, ולחזור את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שכולם יתפקו מצחוק. זה חלק מהעניין. זה צריך לטהר את כל האמירות, הקלישאות האלה ש... וכולי. יש דברים שמדהימים, זה נכון. אוי לאדם שלא יוכל לקבל תדהמה עם משהו. אז הוא ממש הרס לעצמו את החיים. אוי לאדם שלא יכול להתרגש עם משהו ולהתלהב עם משהו. אבל זה בתנאי שהוא מספיק מתוחכם, שהוא מספיק יודע לשייט בין כל מיני מילים ושפות וכל מיני בעיקר ריגושים, ולשמר את רגש ההתפעלות, אבל מיד גם לשים אותו בתוך קונטקסט שאתה לעולם תחייה בנאלי. ודווקא העובדה שהרב שגם מבשר לך את הבשורה הגדולה שלו, שהוא לעולם תחייה בבנאלי, וזה הוא באמת פתח ערוצים שאתה יכול באמת לחיות גם לא בבנאלי, לחיות גם בקדושה, לחיות גם אבל זה בתנאי שאתה לא איזה צעירצ'יק נסחף כזה אחרי כל מיני דברים שמיד קורצים לך, אתה רואה איזה מודעה, וואו, איזה כל הפרסום הרי עובד על זה, כל הפרסום עובד, מה מטרת הפרסום? כשאתה רואה את המודעה, אתה ישר, הריר כבר נוזר לך על הזקן אם יש לך, או על החולצה אם אין לך זקן. ואתה יודע שמקום, אתה כולך נסחף, וואו, הולך להיות של פיצוץ, משהו, משהו. כמובן שאין כלום, אחר כך נשים משם הטעם תפל, אתה יכול שתרגשת קצת, יכול שלא. הרי זה חוזר על עצמו יום אחר, אנחנו אפילו שם לב שיום אחר יום אנחנו מגיבים באותה צורה לפרסום, התלהבות פנטסטית, אתה לפעמים הולך לשם, אתה אומר, זה הכל, מה יש? אז הפרסום עובד על כל הבלוף הזה. ואני חושב שזה הנקודה של השיקול דעת, של המתינות, שלא לצוק גבוה מדי, לא ליפול נמוך מדי, להתהלך באמת באיזשהו שיקול דעת מתון. המתינות כאן היא בעצם המתינות, הענבה שתכף נדבר עליה, שפלות הרוח, אלו הרכיבים שמכוננים דמות של אדם ראוי ושעובד השם ראוי, ודווקא מהמקום הזה, זה לא שוב, זה לא בא כדי לעשות אותנו לאנשים פסימיים, או להאמין לך, כמו שאמרתי קודם, זה גם לא אופטימי. זאת אומרת, אני אומר, האופטימיות הרבה פעמים היא על הרצף של המדהים. הפסימי זה על הרצף של הייאוש והדכדוך. ומה שהרפשגה מציע כאן, זה באמת לאשר את הדבר תוך כדי ביטולו. זה לכם, הוא כתב פרק שלם לתאר באמת את התשובה ואת המלאות שלו היה, לדבר ברובד של הנפש האקסיסיאליסטי, לדבר ברובד של הנשמה, של תענוג עולם הבא, של ההודעה, של השעשוע וכו' וכו'. וכל זה בא כדי בסוף לפרק את זה ולומר שבעולם תחייה הבנאלי, בגלל שאנחנו נמצאים בעולם הזה ולא בעולם הבא, העולם הזה הוא בעל גבול, והתענוג הזה הוא עולם בלי גבול. קיצור, כל התנועה הזו שיש כאן, היא תנועה מטהרת. אבל התיאור הזה מעשיר אותנו, נותן לנו פתאום, נותן לנו אפשרויות, נותן לנו, כמו שאני אחזור של השאלה ששאלנו קודם, האם להגיד שידע אדם שקומר הוא אותם לטובתו, זה דבר שאפשר לבוא אותו בלי הקשר? ודאי שאי אפשר לבוא אותו בלי הקשר, כי זה נשמע סתם איזו אופטימית זכוכת דעת, לא רצינית. תגיד, תענוג עולם הבא, יבואי לי להגיד, מה אתה מדבר, איזה תענוג עולם הבא. אבל אם אתה רואה את התנועה כולה, אתה רואה גם את את השיוט כאן בין אמירת הדבר, ביטול הדבר, ואתה הולך קדיר ואחורה, התנועה הזאת היא באמת יש במשהו מאוד... מה אתה יוצא בסוף מכל ה... מה יוצא משם הדיבור הזה? בעיניים הרבה טוב, עם הרבה מלאות של הוויה, עם הרבה תענוג עולם הבא, תעדים את כל כך חשש. כן.
סתם,
כאילו,
התיאור של הפסימי, הוא הרבה נאלי, כאילו, אתה אומר, אני כאילו... בצד השני, אני מרגיש שבתיאור הזה יש הרבה מפותלות, כאילו, אתה מתפטל כאילו בשביל למצוא את התענוג הזה, אבל כאילו, למה? איזה כזה מילה תנאי? כאילו, למה זה כזה פסימי? כאילו, אולי הסיפור הזה פשוט להתענג על הבנאלי ולא להפוך אותו לתענוג עולם הבא. כאילו, זה משהו כאילו, כאילו, לא יודע, התחושה שלי כאילו ש...
אני לוקח...
בנאלי זה לא כזה פסימי, בבורגנות זה לא כזה דבר נורא. כולם עושים את זה וזה עובד.
כמה שהבנים
אני לא יודע, א', אני שמח שלא כולם עושים את זה, ב', אני לא בטוח שזה עובר, וג', אני אגיד לך עוד משהו, יש כאן, הקושי שלי לרב שגר במקום אחר, ואני מיוסר בזה באמת המון שנים, כי אני חש בהרבה דיבורים שלו, לפעמים צריך להשתגע, להגיד וואו, ללכת על משהו בלי להתפתל, תלך על משהו, תלך עליו. יש מצבים בחיים שאתה רוצה לעשות משהו גדול, אתה רוצה לנוע על איזה מקום, נקים ישיבה, אתה יודע מה? נקים ישיבה. אם תתחיל עם התנועה הזאת, שכמו שהחידה אמרה לי, ליבו בא לימו, ויהיה לך אלף סיבות למה לא להקים, וכמה כן להקים, ומה הסיפור על, על שקמנו את הישיבה, אז הרב שגרן סיפר את הסיפור הידוע על, על הקמת ולוז'ין. כשרב חיים הלך לגרע, ואמר לו שהוא רוצה להקים ישיבה. אמר לו, אגרה, שב תלמד. אחרי 10 שנים הוא הלך לאגרה, ואמר שהוא רוצה להקים ישיבה. אמר לו, אגרה, שב תלמד. אחרי 10 שנים הוא לא בא לאגרה. אז אגרה באה אליו. ושאלת אותו, אתה רוצה להקים ישיבה? הוא אומר, לא, אני לא רוצה להקים ישיבה. עכשיו תקים אותה. עכשיו, יש כאן זאת הקצנות מאוד שהיא ליוותה. זה היה הרב שגר על עצמו כמובן. ששאל אותי, מה הג'וק הזה? מה השיגרון הזה להקים ישיבה? מה קרה? לא ישנת טוב בלילה? מה זה צריך להיות? ובאיזשהו מקום הישיבה קמה, בגלל שהיה איזה, לא נכנסתי ללופ הזה, והיה לי איזה חיידק אלים שלא יכולתי להתגבר עליו, ואני חושב שצריך לתת גם בחיים מקום לחיידק האלים, לחיידק שלא דופק חשבון ולא מיד נכנס לבטל את הדבר. אז אני חושב שיש כאן נקודה מאוד מאוד לא פשוטה, כי לפעמים יש, אני חושב שאני רואה בעיני רוחי את הרבי מחב"ד ששבר את הלוחות משועית בדרוש שלו בשמחת תורה, כידוע ששבר את הלוחות של חב"ד, הוא כבר הלך לדרך אחרת, כל הרמס עסקו בתורה והוא עסק בשלוחים והפעלת הפצת משיחיות בעולם על כל אוטובוס גבוה ועל כל בית בעולם של בית חב"ד, והוא שינה ממש, שבר את הלוחות המסורתיים של חב"ד, ובפירוש שהער לזה שהוא שובר את התורה. ולפעמים יכול לומר, רגע, ישבועות התורה, אבל תשמע, ישבועות התורה זה נכון, כי יש הרגילים שזה ישבועות התורה, אבל את השני, אז ודאי שלא היה, זה לא היה קם ולא היה נהיה ולא היה שום דבר. תגידו, אולי באמת במבט לאחור, אולי ראוי שלא היה עושה זה. אני לא נכנס לשאלות האלה. אבל אני רק כן אומר, לפחות לעצמי, שאני לא יכול להכין את האמירה הזו לגמרי עד הסוף. אני, בגלל שרק על עצמי, לא לרב שגר. הרב שגר הלך עם זה עד יום אותו. הוא לא חרג במילימטר. אני אומר לכם, במילימטר. לשום יוזמה משוגעת, לשום טירוף, הלך בדרכו, שב החדר שלו, עשרות שנים, ביוחד אחרי המלחמה, כרגע למחשב שלו, זה מה שהוא עשה בחיים. ושב ולמד תורה, ולימד תורה, וזה מה שהוא עשה, לא זז מילימטר, לשום יוזמה מעשית. הוא איכשהו נגרע, כשאיכשהו צריך לגרור אותו, ולהביא אותו, בישיבה, בוא נעשה משהו. אבל זה באמת, הוא לא חרג מעצמו. הוא הלך עם זה עד הסוף, היה עקבי ונאמן עד הסוף, ותראו לאן זה, עד אחד הדברים מגיעים, שהוא באמת זכה שם ולתהילה כבר בחייו, אני מאמין שעוד הרבה דוחם אותו. אבל אני אומר, זה לא תמיד מתאים לכל אחד, וזה גם לא נכון לכל אחד. יש גם, יש איזה אחרים כבדים. היכולת הזאת, אתה לא יכול גם לשכוח את עצמך, ללכת לאיבוד, להשתגע קצת, עם עצמך, עם הילדים שלך, עם אשתך, לא יודע מה, עם העולם הרוחני שלך. העולם, זה לא דבר כל כך פשוט. ואני לא דווקא לחבר צעירים, שצריך לשאול את עצמנו, באמת, לפעמים גם שאלות שמשוגעים. פשוט, אחד מידידיי דורשי תבטי שהוא ירקב בנוי נפשית דומה לרב שגר, ומחלת השיקול דעת והזהירות, שסיפרתי לו שאנחנו מקים ישיבה לפני 17 שנה, הוא אמר, תגיד לי, אתה השתגעת. אתה רוצה להיות הקוצקר עם 10 שרצים על הגגות ולצוק שמה ישראל? זה בעצם היה מטאפורה. אז אני אומר, יש רגעים בחיי אדם, ודאי אדם צעיר. ולא הייתי רוצה לסרס את האנרגיה הזאת של הטירוף, את האנרגיה של השיגעון, כי בשבילי האנרגיה של השיגעון, אז כמו שאמר הרמב"ם, שאנחנו ניסח שבזכות העולם צריך את המשוגעים. אני מבין שהרמב"ם אמר את זה באיזשהו מקום מורה נבוכים, משהו כזה. עכשיו אני אומר שוב לכל אחד שהדיבור הזה הוא דיבור מטהר. אני חש פה, כשאני קורא את הדברים האלה ומדבר עליהם עכשיו, מרגיש דבר ראשון חווה של טיהור. ממש טיהור, טיהור ממילים ריקות, טיהור מאשליות, טיהור מבדיות, טיהור מכל מיני וואו ומדהים ופנטסטי וואו. לא, איך אתה לא קנית כרטיס עוד? מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות? כולם הולכים, מה זה? לאט לאט, לאט לאט. כולם הולכים, בסדר, כולם הולכים. שכוח. כולם הולכים. אני לא הולך, מה השיגעון הזה? כולם, זה חוזר עד פה כל יום הרי. כל יום אתה הולך לפעם, כל פעם שיגעון אחר, כל פעם איזה מין איזה פסטיבל אחר, משהו אחר, לא חייבים לרוץ, אנחנו לאט לאט, תהיה מתון, אתה יכול להתרגש, אתה יכול לחזור בך מהרתקשות, תן לעצמך קצת את ה... אבל אם אתה אומר לך, אני אתן לך את החוויה המטהרת, ממש תיהור, שאני חש בדיבור הזה, זה ממש, אני שגר, אני מודה לך, הוא עזר לטהר אותי, אני מרגיש, ממש, הוא מכון לטיהור, וזה מטאפורה לא יפה, אבל יש כאן, יש כאן משהו שמטהר, פשוט אני מרגיש את הטהרה בעצם צורת הדיבור הזה, בעצם צורת החשיבה הזה, בעצם זה שמכניס אותה לתוך עולם, שיש בו את ה... יחד עם זה אמרתי את ההסתייגות שלי, שהיא לא קשורה בכלל לעניין הקודם, אני רק אמרתי אותה כאיזה מין מסבך שיותר משקף אותי, ושאני רואה איך שלי נראים הדברים. טוב, זה נחמדים, תראו, זה כיף לדבר איתך, אני ממש רואה ככה בעיניים לזה. זה ממש תעלוג על העולם הבא, לראות אנשים שדברים אחרי דיבור רוחני וגלים בו עניין. נו, אז... Da 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 שלום.